ברוכים הבאים לשיעורי קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום, יום ראשון, פותחים בשבוע חדש, השיעור בספר קהלת על ידי הרב יעקב מידן.
שלום לכולנו. אנחנו בשיעור השלישי לספר קהלת, כשהתחלנו לנתח את פרק ב', ששם קהלת מתאר את כל מה שעשה במשך חייו, והערנו כבר שהוא מייצג ארבע גישות שונות, כאילו יש כאן ויכוח, דיון, רב שיח. גישתו של החכם, גישתו של העמל, היוצר, הבונה, גישתו של הנהנה, שמכל דבר רוצה רק להפיק את ההנאה, ההדוניסט, וגישתו של יראי האלוהים. כאן בשלב הזה עדיין לפנינו שלוש הגישות, אולי הפחות טובות, החכם, העמל והנהנה, וקהלת מספר את תולדותיו. נראה שוב, פרק ב' פסוק ד', הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי, עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה בקר וצון הרבה איילים מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלאכים והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם, שידה ושידות. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אף חוכמתי עמדה לי. וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי בכל עמלי. פניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיו ועמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השמש. פניתי אני לראות חוכמה ועוללות ושכלות, כי מהאדם שיעבור אחרי המלך את אשר כבר עשו, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי, כי מקרה הכסיל גם אני יקרה לי, ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה הבל, כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים הבאים הכל נשכח ואיך ימות החכם עם הכסיל, ושניתי את החיים כי ראה עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורות רוח, ושניתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי, ומי יודע החכם יהיה השחל וישלט בכל עמלים, שעמלתי ושחכמתי תחת השמש גם זה הבל, וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובחשרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו גם זה הבל ורעה רבה, כי מעווה לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו שעמל תחת השמש, ככל ימיו מחובים וכעס עיינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל הוא. קהלת מתאר כאמור את אותו כאיש העמל, היוצר, אדם שמטביע את חותמו בבריאה על כל מקום, וש... כך מרגיש, ואחרים מרגישים את נוכחותו בעולם. כך הוא מרגיש שהוא קיים בכלל, שיש תכלית לקיומו. בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים וכו' וכו'. קהלת מדגיש את היותו חכם. וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. הוא מדגיש את הניסיון שלו, להנות מכל דבר בעולם, להפיק את מלוא התענוג. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות, בני האדם, שידה ושידות, ועוד. לא מנעתי את ליבי כל וכל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. הוא ממשיך, וזה היה חלקי מכל עמלי. אז וזה לא ברור. חז"ל אמרו לנו שלבסוף קהלת בהתחלה מלך על ישראל, כמו שכתוב משלי שלמה בן דוד מלך, בהתחלה מלך על כל העולם, שנאמרו שלמה היה מושל בכל, כן, בכל הארצות, והתפסח ועד עזה. אחר כך מלך על כל ישראל, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, אחר כך רק בירושלים, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, לבסוף לא מלך אלא על מקלו, שנאמר, וזה היה חלקי מכל המלים. סופו של קהלת מעין תחילתו של משה, מה זה בידיך, ויאמר מתה. משה מלכתחילה מולך רק על מקלו, זה מה שיש לו ביד, עם זה הוא רואה את הצון. וכך הוא עולה לגדולה כמנהיג עם ישראל, ובעצם כמנהיג שכל העולם שומע עליו. קהלת יורד ויורד מדחי אל דחי, מיותו מלך על כל הארצות, עד היותו מלך ישראל, מלך ירושלים, עד שמלך על מקלו. לא נדע בדיוק על פי הפשט מה זה, וזה היה חלקי מכל המלים. אולי קהלת עושה איזושהי תנועה, כשהוא אומר את המילים האלה, וזה היה חלקי מכל המלים. תנועה שמביעה בעצם שום דבר, לא היה חלקי מכל המלים. אצלנו אולי נוהגים לשלב את הבוהן בין האצבע לבין האמה, ולהגיד פייג, כלומר, אולי, וזה היה חלקי מכל המלים. כלומר, אמירה ששום דבר לא היה חלקי מכל המלים. לא יצא לו שום דבר, לא מהנאה, לא מהחוכמה, ולא מן העמל. העמל, החוכמה והנאה, אצל שלמה, אנחנו מכירים את המפגש שלהם בחלום של שלמה בגבעון, בתחילת מלכותו. נביט לרגע מה קורה שם, מלכים א', פרק ג'. בגבעון נראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך. שלמה אחרי נאום קצר אומר, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה. היטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה, ויאמר אלוהים אליו, יענה שכשאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך. ושאלת לך, הביא לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר לא היה כמוך, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך, וגם אשר לא שאלת נתתי לך, גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. על החוכמה מדובר פה, מדובר גם אצלנו בקהלת. עושר, זה תמיד הבאה של יכולת להנות, לקיים את מצוות וכל אשר שאלו אליי לא הצלתי מהם. אדם יש לו כסף, יכול לקנות, לרכוש לעצמו כל הנאה שבעולם. כבוד. כבוד מקביל בעצם לפריו של העמל. אדם נותן את חותמו בעולם. לפני כן זה מופיע כניצחון במלחמות. אבל זו עוד דוגמה. לא שאלת נפש אויביך. מלך מנצח במלחמות, מלך מכובד, מלך שמטביע את חותמו בעולם, אומר לכולם מה לעשות. וכך הוא מרגיש שהוא קיים. מעין מי שבונה בתים ונוטע כרמים, מרגיש בצורה הזאת שהוא קיים. החכם מרגיש שהוא קיים כשהוא קולט אל תוכו את כל מה שבעולם. המל, הפוך, מוציא את מה שבתוכו אל העולם החיצוני. ונהנה מרגיש שהוא קיים, אם הוא נהנה, אם הוא מנצל את העולם. אם יש לו כל טוב, שלוש ברכות נהדרות קיבל שלמה. לב, נתתי לך לב חכם, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר, גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך. עדיין ברכה אחת שיכול היה שלמה לברך, ושמופיעה, שיכול היה שלמה לבקש, וגם מופיעה כאן, שלמה לא קיבל. כתוב ולא שאלת לך ימים רבים. מה עם ימים רבים? האם הכוונה לחיות עד גיל זקנה? אפשר. באמת, חז"ל במדרשיהם טוענים ששלמה מת בין 52, כלומר, מת צעיר מאוד. לפי אברבנאל מת יותר מאוחר. אבל באמת, מה עניין הבקשת ימים רבים? מה היא נפקמינה לאדם אם הוא חי 75 שנים או 80 שנה? מה כבר ההבדל בימי הזקנה האלה? אבל מעניין שכתוב כאן, יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עושר, משמע קיים פוטנציאל לשאול ימים רבים. אבל את זה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, נותן לו רק שלושה דברים. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, וגם השלוש שאלת נתתי לך, גם עושר, גם כבוד. ומה עם הארכת ימים? זה כתוב בהמשך, פסוק י' ד', ואם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך, והארכתי את ימיך. כלומר, ימים רבים, אריכות ימים, אתה תקבל רק בתנאי, אם תלך בדרכי לשמור חוקי ומצוותי כאשר הלך דוד אביך, כמו שנאמר גם בתחילת משלי פרק ג', אורך ימים בימינה, זה נאמר על התורה, כמובן. ובכן, אריכות ימים תקבל רק אם תלך בדרכי. כלומר, שלוש מתנות אתה מקבל מיד, באופן בלתי מותנה, כך. אריכות ימים, רק בתנאי. מה פשר הדברים? לכאורה נראה, מהפסוק הזה, מהתנאיה הזאת, שאריכות ימים איננה ההבדל בין אדם שחי 75 שנים ל-80 שנה. אריכות ימים במלך נזכרת לנו באמת בפרשת המלך, בדברים פרק כף, וכך נאמר שם בכל מצוות המלך, נאמר בתחילה לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ובהמשך נאמר והיה חשיבתו, פרק י' ז' פסוק י' ח', והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. והייתה עמו, וקרבו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי רום לבבו מרחב, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כלומר, התניה דומה לזו שמקבל כאן שלמה אם ילך בדרכי השם, ישמור את החוקים ואת המצוות, ממש כמו שנאמר שם, ואז, וערכתי את ימיך, או למען יאריך ימים. אבל למען יאריך ימים, ברור לנו יותר למה הכוונה. כתוב למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. כלומר, שהמלכות תצא ממנה שושלת, שושלת ארוכה, ותמשיך כמה שאנחנו יודעים. מלכות בית דוד, מה שאנחנו מקווים, שעל כיסאו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. ובכן, זוהי משמעות ההתניה וזוהי משמעות אריכות ימים אצל מלך, הוא ובניו ובני בניו, מה שלא קרה אצל שלמה, שהרי הקדוש ברוך הוא נטל את הממלכה מבנו, השיט אותו כנשיא בלבד, הממלכה התפלגה, וכל מה שאנחנו יודעים. אבל על ערכה של אותה אריכות ימים לא משנה איך שנראה אותה. מדבר שלמה גם אצלנו בקהלת, יחד, בד בבד, עם שלוש הברכות שהוא קיבל, כלומר חוכמה, עמל, כלומר יכולת לעמול, יכולת להטביע את חותמו, והנאה. וכך הוא אומר, ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידעו ועמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח, רעות רוח, אני מזכיר שברון רוח, ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסכלות, כמי האדם שיבוא המלך את אשר כבר עשו. כלומר, אין טעם שאני אתקן את העולם, ושאני אטביע את חותמי בעולם. זה כבר הקדוש ברוך הוא עשה את מה שצריך, אין צורך שמישהו יעשה אחריו, אבל אני רוצה להחכים את זה. ופניתי אני לראות חוכמה. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. מהו המקרה הזה? דומה שברור, המוות. לשון אחרת, מה היתרון לחוכמה? כמו שהוא אומר, ואמרתי גם אני כמקרה הכסיל, גם אני יקרה, ולמה חכם דני אז יותר, ודיברתי בלבי שגם זה הווה. מה יוצא לנו מן החוכמה אם בסופו של דבר כל המוח נמחק ברגע אחד בעת המוות. אולי נעזוב את החוכמה. נלך לעמל, אבל הוא ממשיך ואומר, ושנאתי אני את כל עמלים שאני אמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע חכם יהיה שחל וישלט בכל עמלים, שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה עוול, וסבותי אני לי, יש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש, כי יש אדם שעמלו וחכמה עובדת וכשרונו לאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה עוול ורע רבה. שוב, מי ביקש ממנו לתת את עמלו לאדם שיהיה אחריו? אלא שזה גורלו של אדם, המוות. ממילא, תמיד עמלו ירד לתמיון, כשזה שבא אחריו, הוא חכם, כמו רחבעם. התרגום כאן אגב, גם כמפרש, שעניכנו לאדם שיהיה אחריי, לרחבעם בני, שידע שלמה, ידע בדיוק את הסחורה שהוא מחזיק בבית, וידע שמהדבר הזה לא יצא טוב. ובאמת כל העמל הגדול, של עמל של 80 שנה בירושלים שעמלו דוד ושלמה, הכל עלה באשן תוך שנים ספורות בגלל חוכמתו המפוקפקת של רחבעם, גם זו הקשורה לפילוג הממלכה וגם זו הקשורה לעליית שישק עליו. ושלמה יכול לצפות את הדברים. אבל למעשה מה שאנחנו שומעים פה, איך הכל מתנפץ אל קיר המוות. על הענה אין צורך לומר. ענה זמן קצר אחריה כבר אדם מבין שהתכלית הזאת היא תכלית שאין לטעם. ענה עוברת עוד בחיים. אבל גם חוכמה וגם עמל, שזוהי קרן שנותרת. אבל ברגע שאדם מת וכל חוכמתו התבלעה יחד איתו, ברגע שאדם מת וצריך להעביר את כל רכושו ועמלו לבנו או לאדם שיהיה אחריו שאיננו כל כך חכם, מה עלה לנו מכל הדברים? לשאול אחרת, בואו ננסה להשקיף דרך הפרק שלנו, שקהלת אומר אותו כבר בזקנותו, לפרק על החלום בגבעון שהיה מיד כששלמה מלך, כלומר בצעירותו. פרק על החלום בגבעון מזכיר אולי כל מיני סיפורים שאנחנו מכירים, סיפורי ילדים על שלוש משאלות או כל מיני משאלות קשמים. מי מאיתנו לא חלם על התענוג הזה של משאלת קסם או של משאלות קסם? ובאמת שלמה מקבל את כל מה שרצה? לא, הוא לא קיבל שום דבר, כיוון שהיא לא מתקיים בו וערכתי את ימיך. ושוב, הכוונה לאריכות ימיו שלו, לכך שבניו ילכו בדרכו, ימשיכו את דרכו, ואפשר יהיה לראות אותו כבעל לידי ביטוי בהם גם אחריו, כמו שכל אדם רוצה. שבנו יעמוד על נחלתו, יקים את שמו, ילך בדרכיו, וימשיך את מפעלו. וכך הופך להיות מפעלו של אדם, מפעל בן על מוות, מפעל אינסופי, שעובר מאב לבן, מבן לנכד, מהנכד לשילש, ולריבע וכו'. אבל אם אין ברכת וערכתי את ימיך, שמשמע שגם הבן לא הולך בדרכי אביו, ושלמה צריך להגיד שעניכנו לאדם שיהיה אחריי, אפילו לא מזכיר שזה בנו, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, ויש לו הרגשה שכל המפעל הגדול נפסק, פתאום מתברר לשלמה בסוף ימיו. לא פתאום, לאט לאט מתברר לו בסוף ימיו, שלמעשה הוא לא קיבל מן הקדוש ברוך הוא שום ברכה משמעותית. החוכמה עתידה לכלות. העמל אמור לכלות, ההנאה בלאו הכי לא יוצא ממנה שום דבר. האם הקדוש ברוך הוא כיזב בהבטחתו? לא. רק בזקנותו יכול להבין קהלת את מה שאנחנו מבינים כאן מפרק ב' בספרו. ספר קהלת. הקדוש ברוך הוא נתן לו את כל הבקשות, אבל הטוב שבבקשות חייב להיות מותנה. אין כאן מתנות בחינם בעולם שלנו. הכל באשראי. את המתנות הוא מקבל, את המסגרת. אבל הטוב שבמתנות האלו יקבל, רק אם ילך בדרכי השם. וכששלמה לא הלך כל כך בדרכי השם, ואיבד את המתנה הרביעית, את אורך הימים, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל, הרי הוא עומד כאן כל כך מתוסכל מהמתנות שהוא קיבל, וש... מודע לכך שקיר המוות מנפץ את כולם, ושואל את עצמו בשביל מה הכל, ומגיע למסקנה הכל הבל ורות רוח, שברון רוח, בשביל מה עשינו את כל זה. ומכאן, קהלת מתחיל באמת את הדיון באופן פרטי. בכל אחד מהדברים שדיברנו עליהם. ההנאה, העמל, החוכמה? מה טבעם? לאן הם מובילים את האדם? אנחנו נתחיל לראות את זה עכשיו, לא לפני שנחזור לרגע לדברים שכבר קצת דיברנו עליהם. דיברנו על שאלת המחזוריות בשיעור הראשון, גם בשיעור השני. דיברנו על שאלת המחזוריות, וראינו ארבעה מחזורים. וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו, שואף זורח הוא שם. מחזור הרוח הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב סובב, הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח. מחזור המים, כל הנחלים הולכים לים, הים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללכת. ומחזור יפה. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, לשון אחרת, כי אפר אתה ואל אפר תשוב, או כמו שיאמר בסוף הספר, והרוח תשוב וישוב ואפר על הארץ כשהיה עם מותו של האדם. מה הטבעם של ארבעת המחזורים האלה? כבר התחלנו לומר, אבל אני רוצה קצת להשלים את התמונה. ודאי המחזוריות הזאת נועדה להיות איזשהו ראי למה שקורה אצל האדם, לא בעצם כל ספרות החוכמה. כששלמה מדבר על העצים ועל האבנים ועל החיות, שוב, על פי פשטי המקראות הוא לא מדבר אל החיות, אלא מדבר על החיות ועל הבהמות. חוכמתו שלו, וגם חוכמת המי קדם בכלל. רק שאצל שלמה החוכמה באה כמובן מעת השם, ומשולמת ברוח הקודש, והדבר הזה בא לידי ביטוי בספר משלי, לא נעסוק בזה כרגע. אבל חוכמה היא להתבונן בחיות, להתבונן בבעלי החיים, בצמחים, לראות מה עובר עליהם, ולהקיש מהם אל נפש האדם. כך עושה באמת ספר משלי בסופו, בדברי אגור בן יקה, במסע של איתיאל, איתיאל ואוכל, ארבעה הם הקטני ארץ והם החכמים מחוכמים, גם במשלי עצמו, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם וכולי, כל מה שאנחנו מכירים, התבוננות בבעלי חיים, ולראות אותם ואת שאר נפלאות הטבע, כראי למה שקורה בנפש האדם, ולאפשרות לפתוח לעצמו חשבון נפש, איך להיות טוב יותר. רש"י כבר אומר, אין יתרון תחת השמש, תחת החוכמה. השמש היא ביטוי לחוכמה. הדבר הזה באמת ניכר בכל הספר. גם כן אחד הדברים שלמדתי מפי מורי הרב יואל בן נון, הדבר הזה שאומר רש"י, אין יתרון תחת השמש, אין יתרון תחת החוכמה, ניכר כאמור בכל פינה, בין השאר בפרק שקראנו. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. קשר בין חוכמה לאור מופיע לנו במקומות רבים מאוד במקרא. ואם החוכמה על פני השכלות הוא כיתרון האור מן החושך, כלומר, האור שאנחנו מדברים עליו הוא בראש ובראשונה כמובן אור השמש. לכן הוא גם אומר, חכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך. חכם עיניו בראשו, אבל כמו שאנחנו יודעים, לא די בכך שהעיניים נמצאים בראשו של אדם. אצל כל אחד מאיתנו העיניים הם בראש. אבל אם יש חושך, אין לך מה לעשות עם העיניים. עיניו בראשו הכוונה והוא מצוי באור. שוב, אני מזכיר כאן את השמש, את האור, וזה הכל מתקשר כאן לחוכמה. תן אולי דוגמות תוספות. אנחנו יכולים לראות בפרק זין פסוק, אבל יש עוד פסוקים רבים, אבל נראה דוגמה. פרק זין פסוק י' א', טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרואי השמש. כלומר, תמיד טוב שתהיה גם חוכמה וגם נחלה. כלומר, שאדם גם יש לו מה לאכול בעולם ונהנה ממנו, נחלה, וגם יכול להחכים. אבל אם רק אחד מהם ויותר, לרואי השמש. מה פירוש לרואי השמש? במקרה הזה, לחכמים. אותו דבר הוא יגיד, טוב מראה עיניים מהלוך נפש, פרק פרף פסוק ת', ממש במקביל, לכימה יותר לחכם מן הכסיל. מראה עיניים, כאן זוהי החוכמה. וכן אנחנו נמצא פעמים רבות מאוד, עד שאנחנו נגיע לסוף הספר, הביטוי ומתוק האור וטוב בפרק י' א', ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבהבל. בהמשך החושך הזה מתואר באמת ימים שאין לי בהם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור ותאר את שכלו של האדם שכבר לא עובד כמו שצריך. וזרח השמש ובא השמש. המחזור הזה בעצם מתאר את מה שראינו בפרק שלנו. אדם מחכים ומחכים ולומד 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 ולומד, מגיעים ימי הזקנה. ולאט לאט הוא מתחיל לשכוח ולשכוח ולשכוח, מאבד את כושר הניתוח שלו, מאבד את כל אוצרות החוכמה שלו. שוב, בשביל מה? וזרח השמש ובא השמש. שוב, כאשר הוא מדבר בפרק י' א', כי אם שנים הרבה יחיה אדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבהבל. והזמן שבו תחשך השמש והאור. אבל כאן בא לידי ביטוי מחזור החוכמה. ההנאה, זה שוב אחת הגישות כאן בספר קהלת, באה לידי ביטוי גם בקבלה במים. המים איזשהו, הם תיאור של הנפש המתאווה. וכאן הוא מספר על המים, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. בפרק רב הוא יאמר, כל עמל האדם לפיו, וגם הנפש לא תמלא. פסוק ז', פסוק ממש באותו משקל כמו הפסוק הקודם, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, כל עמל האדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. משמע, המים הם כמו הנפש המתאווה. אדם רואה את הים ורואה איך כל המים המתוקים זורמים אליו, בעצם כאילו זורמים לביוב. זה בדיוק מה שקורה עם האוכל. אתה רואה שולחן ארוך בטוב טעם, ואתה רואה שם אוכל שתרחו עליו ואוכל יקר וששילמו עליו. מה עושה האדם? מכניס אותו לפה והוא נעלם. למה הוא הופך? הוא הופך להיות, סליחה, שתן וצועה, אולי כי שמה תאמר, בסדר, אבל בכל אופן, אדם אכל וסבא, הוא גם לא סבא. כל עמל האדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. מה תכלית העמל? כל הזמן הוא הולך לפה, הולך לפה, הולך לפה, וכל הזמן אדם רוצה יותר. אז בשביל מה? ממש כמו הנחלים שהולכים אל הים, הים הוא הפה של העולם, ששוטה ושוטה ושוטה, ואף פעם לא מספיק לו. מה התכלית? הנפש המתאווה. היפר מזכיר במידה רבה את עבודתו של העמל, הבונה והיוצר, המטביח אותם עד ששב אל היפר. הרוח כמובן נותרה לנו ליראי אלוהים. וישור ויפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. רמת המחזורים האלה מקבילים לארבע הגישות שאנחנו עכשיו נתחיל בעזרת השם לנתח אותן. אנחנו נמצאים בסוף פרק ב', כששם נראה באמת שמתחיל מתוך הייאוש שלו, מן העמל ומן החוכמה, מתחיל לדבר באמת הנהנה. פסוק כ"ד, או נתחיל שוב פסוק כ"ב, כי מה עובד לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו שעומל תחת השמש, למה לעבוד? ככל ימיו מחומים וכעס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו גם זה, ולא מסוגל לישון כמו שצריך. אין טוב באדם שיוכל בשתה. משמעות היא על פי הקשר, אין טוב באדם אלא שיוכל בשתה. והראה את נפשו טוב בעמלו, גם זו ראיתי אני כמיד האלוהים. הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, תאכל, תשתה, תהנה. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני, שלמה הרי נהנה מכל הנאות העולם, אני יודע מה זה הנאה. כדאי למצות את ההנאה האטומה. מי יודע, אולי 1,000 נשים שלקח שלמה, אולי, ממש כמו אלעזר בן דורדיה שהלך לכל מקום בעולם כדי לחפש איזושהי זונה. איזושהי אובססיה למצות כל הנאה מן העולם. למצות את הנאה האטומה, שלמה מנסה לנצל, למצות את הנאה. זהו, מחפש, אולי זה מה שטוב לבני אדם שיעשו תחת השמיים, מספר ימי חיים. והוא מבסס את האידיאולוגיה הזאת ואומר כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים, גם זה ולרות רוח. חוטא כל מה עושה וכונס. כדי שטוב לפני האלוהים, בסוף יירש את זה ממנו. בין מה שאומר הרמב״ם על הרשע העשיר שבונה ארמון כדי שיבוא צדיק וישב שם בצל. רמב״ם במורה נבוכים. אם כן, אולי באמת, אם כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו ורצה לתת לאדם ליהנות, אז אולי באמת גם אנחנו נעשה את זה. אולי דווקא ככה טוב. כדי לבסס את הרעיון ההדוניסטי, רעיון ההנאה, שנראה לנו באמת רעיון על פניו מאוד בלתי מבוסס בין האידאות העולמיות, לבסס את הדבר הזה עד תומו, לכך נזקק בהרחבה לשיעור הבא, תודה רבה.